כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים. שלום לכולם, אנחנו במשדר מיוחד של שלושה שיודעים בעקבות מותו של הפרופסור סטיבן הוקינג, בן 76 הוא היה, הוא הלך הלילה לעולמו, כך הודיע משפחתו. סטיבן הוקינג, אולי מהמדענים המוכרים ביותר בעולם, אולי את הנובל הוא לא קיבל, אבל את האהבה הגדולה של הציבור הרחב, שאולי הכיר אותו יותר מאשר הכיר מדענים אחרים, הוא זכה לה. היום מציינים בעולם גם את יום הפאי, אולי יום מתאים ללכתו של מדען גדול יותר, ואם יש שם משהו למעלה כמו שמין הוקינג, אז היום היה מציין אלברט איינשטיין את יום הולדתו ה-139. אז הכל ככה מתחבר יחד. אנחנו איתנו עכשיו איש דסק החוץ של כאן, ערן סיקורל. שלום ערן.
בוקר טוב גואל. בוקר טוב.
בוקר טוב ערן, מה אנחנו שומעים ברקע?
ברקע אנחנו שומעים מוזיקה מתוך הסרט אודותיו של סטיבן הוקינג, שיצא להקרנים לפני שנים אחדות, התיאוריה של הכל. אולי עוד ביטוי לדמות הזאת שהייתה מעבר למחקר המדעי, גם דמות תרבותית שהשפיעה במידה רבה על האופן שבו אנחנו תופסים את המדע והיכולת של המדע והמדען להגיע לכל מקום, לכל זמן, בכל זמן. רק בשנה שעברה בגיל 75 סטיבן הוקינג דיבר על כך שהוא חש בר מזל, והוא בהחלט היה בר מזל, בעיקר מזל רע, אבל גם קצת מזל טוב.
I never expected to reach 75, so I feel very fortunate to be able to reflect on my legacy.
כן, הוא בהחלט הרגיש בר מזל, כיוון שתוחלת החיים שלו על פי הציפיות הייתה אמורה להיות נמוכה הרבה יותר.
כן, כי כאשר ב-63 הודיעו לו כי הוא חולה במחלת לוגריג, באמת חשבו שלא יותר משנתיים הוא יחיה.
נכון, והוא בהחלט שקע בדיכאון עמוק בעקבות הידיעה הזאת, אבל בת זוגו אז ג'יין ויילד לא ויתרה, והשניים התחתנו וגם הביאו לעולם שלושה ילדים. המצב הרפואי המדרדר שלו אף פעם לא חסם אותו בדרך לעוד ועוד הישגים מדעיים. כל המתחתי הזה שמוכר לנו הפך כמעט סממן מסחרי, קולו של העתיד אם תרצה, והוא היה בהחלט מודאג לעתיד המין האנושי, לסביבה וגם לחברה. בשנה האחרונה מותח לא מעט ביקורת על המדיניות של הנשיא טראמפ, בעיקר בכל מה שנוגע לאיכות הסביבה. נשמע את ההתייחסות שלו בנושא הזה.
By denying the evidence for climate change and pulling out of the Paris Climate Agreement, Donald Trump will cause avoidable environmental damage to our beautiful planet, endangering the natural world for us and our children.
כן, והוא דימר בעיקר על הסכם האקלים שדונלד טראמפ החליט לסגת ממנו. איש מדעי, אבל גם איש מאוד פוליטי, שלא היסס לגעת בנושאים רגישים, בין היתר בסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא ביקר כאן בישראל בעבר שלוש פעמים, באחת הפעמים אפילו פגשתי אותו, אבל הוא היה אמור לבוא לבקר שוב בשנה שעברה, אבל ויתר על ההזדמנות הזאת בשל תמיכתו בעניין הפלסטיני, בתנועת החרם על ישראל. בסך הכל אפשר להגיד שמדובר באיש שניצל את כל הלימונים שהעולם הזה סיפק לו, ומהלימונדה הזאת כולנו שתינו. הוא פיתח את התיאוריה המתמטית-פיזיקלית של חורים שחורים.
כן, אנחנו כמובן נדבר על זה במהלך המשדר כולו. אנחנו עכשיו נמצא איתנו ערן, הפרופסור מריו ליביו, אנחנו נהיה איתך בהמשך השידור בקשר. תודה רבה לך שהיית איתנו עד עכשיו. תודה. שלום לפרופסור מריו ליביו, האסטרופיזיקאי, שלום לך.
שלום, שלום.
חושך גדול.
כן, כן. לא הייתי אומר שזה במיוחד מפתיע, כמובן. למעשה ההפתעה העצומה היא יותר העובדה שסטיבן חי, עד עכשיו, ולא העובדה שהוא נפטר. למעשה, כשהובחנה אצלו המחלה, לו גרינגס דיזיז, כן, ונתנו לו לא יותר מכמה שנים לחיות, והוא חי עשרות שנים אחרי זה. אז בכך ההפתעה, כן? כמובן שמתי בדיוק זה קורה, מכיוון שהוא כבר חי כל כך הרבה זמן, אז אי אפשר לדעת, ובאמת, כמובן, מאוד מאוד הצטערתי לשמוע הבוקר.
כמובן, תרומתו לעולם המדע, מריו.
תראה, התרומה שלו בעיקר היא בתחום של חורים שחורים, זה העצמים האלה המאוד מיוחדים שמנובים על ידי תורת היחסות הכללית של איינשטיין, שרואה את המרחב והזמן לא בתור איזה מין רקע למוראות שקורים ביקום, אלא בתור משתתף פעיל ביקום. זאת אומרת, המרחב והזמן, אם יש להם איזה תכונות אלסטיות כאלה, כמו איזה מין טרמפולינה כזאת, נניח כשאני עומד על טרמפולינה, אני גורם לה להתעקם בצורה מסוימת, ואז אם אתה תזרוק איזה כדורים קטנים על הטרמפולינה הזאת, הם ימצאו את המסלולים הכי קצרים במרחב המעוקם הזה. כך איינשטיין אמר לנו שהשמש למשל מעקמת את המרחב מסביבה, וכוכבי הלכת מוצאים את המסלולים הקצרים במרחב המעוקם. זאת אומרת, כוח הכבידה הופך להיות ממשהו קצת מסתורי שפועל למרחקים, בעצם מין עיקום של המרחב.
וכשהוא הביא לעולם, הגיש לעולם במתנה את התיאוריה הזאת, איך העולם הגיב?
כשאלברט איינשטיין הגיש את התיאוריה, זה כמובן, זה הייתה המהפכה המדעית אחת הגדולות בתולדות המדע. אתה יודע, היו תמיד סיפורים שרק מספר מאוד מועט של אנשים בכלל מבין את התיאוריה הזאת וכך הלאה. במשך הזמן כמובן אנשים למדו את התיאוריה וניסו למצוא ממנה כל מיני השלכות. ואחת ההשלכות האלה הייתה העצמים האלה שאנחנו קוראים להם חורים שחורים. זאת אומרת, אלה עצמים שמעקמים את המרחב בסביבתם כל כך, עד ששום דבר לא יכול לצאת מהם, אפילו לא אור. ובתורת היחסות הקלאסית זה היה המצב, שחורים שחורים זה מין אובייקטים כאלה שהם נוצרים ביקום על ידי קריסה של כוכבים גדולים או במרכזי גלקסיות, אבל ששום דבר לא יכול לצאת מהם. התגלית המדהימה של סטיבן הוקינג הייתה בכך כשהוא הציע שבעצם בעזרת תהליכים קוונטיים, זאת אומרת, אותם התהליכים שאנחנו מכירים אותם מהעולם התת-אטומי, הקטנים, אז בעצם כן יכולים להיות תהליכים שכן מוציאים אנרגיה מחורים שחורים, ולדבר הזה נקרא קרינת הוקינג. אגב, אני חייב לציין שבתגלית הספציפית הזאת היה מקום מאוד נכבד למדען הישראלי, זכרו לברכה, יעקב בקנשטיין, שעשה עבודת הכנה, הייתי אומר, לכך, למה שהוקינג בסופו של דבר אמר, ויש מדענים אפילו שקוראים לקרינה הזאת קרינת בקנשטיין-הוקינג. אז צריך לציין את זה. אבל בכל אופן, זה היה משהו מאוד מהפכני.
מהפכני. ואיך היו התגובות למהפכה הזאת?
תגובות בהתחלה בהשתאות, אבל תגובות אחר כך הייתי אומר של התלהבות, בגלל שזה יצר את הקשר.
לזה חיכו בעצם, זה הלינקג' שבשביל להבין את הדברים הקודמים שהיו.
כן, לא רק זה, אלא תראה, אחת הבעיות הכי קשות שנשארו בפיזיקה המודרנית, היא איך לאחד את התיאוריה של הגדול ביותר, שזה תורת היחסות הכללית של איינשטיין, עם התיאוריה שיש לנו של הקטן ביותר בעולם התת-אטומי, שזה תורת הקוונטים.
כן.
עדיין אין לנו תיאוריה שמאחדת את שתי התיאוריות האלה ביחד, אבל התגלית של הוקינג היא הבטאה את הגשר הראשון בין שני העולמות האלה.
מעניין.
ועד היום.
מדוע הנובל לא ניתן לו, מריו?
הנובל לא ניתן בגלל ש... תראה, אני רק כמובן יכול לתת הערכה, אני לא...
כן, אנחנו בענייני תיאוריות, השידור כולו הוא עם כותרת תיאוריה.
אני לא אחד מוועדת הנובל, אבל בדרך כלל הנובל ניתן על ידי או תגליות שנעשו, זאת אומרת על ידי ניסויים או תצפיות, או כאשר לפעמים אפילו ניתן לתיאורטיקאי, כאשר התיאוריה שלהם מורעת כנכונה מעבר לכל ספק. זאת אומרת, מישהו כמו פיטר היגס, שיש את החלקיק הידוע שקרוי על שמו, לא קיבל את הפרס עד אשר החלקיק עצמו נמצא. זאת אומרת, העובדה שהוא נמצא...
זאת אומרת, תיאוריה זה בסדר, אבל חכו רגע.
נכון, ואת קרינת הוקינג עדיין לא גילו ישירות. ומאוד קשה גם לגלות. כן.
ומילה לסיום ברשותך, פרופסור ליביו. כן. אתה מבין מדוע הוא הפך לסטאר, לסלב, לכוכב ענק בתרבות הפופולרית?
תראה, הוא כתב גם ספרים פופולריים. הספר שלו, Brief History of Time, כן. תולדות, תולדות הזמן, היה רב מחר אדיר. אבל גם, טוב, הוא גם מתערב, כפי שציינתם בתחילת הזה, התערב בכל מיני נושאים, דיבר, היו לו הערות על כמעט כל נושא בעולם.
לא רק מדעים.
נכון, וגם כמובן, הדמות הזאת, שהייתה, שהוא לא יכול היה להזיז שום דבר בסופו של דבר, ואפילו לא לדבר, אלא רק באמצעות הקול המכני הזה של מכונה, כן? אבל יש לך, אז יש לך איזה מין בן אדם כזה, שמצד אחד המוגבלות הפיזית שלו היא המקסימלית האפשרית כמעט, מצד שני, המוח שלו ממשיך לעבוד.
מדהים. ואנחנו נשבנו בדמות הזאת. הפרופסור מריו ליביו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה שדיברתם.
תודה רבה. אנחנו כאן במשדר מיוחד עם לכתו של, עם מותו של הפרופסור סטיבן הוקינג, כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. עורכי המשדר מענת אורי ורז חסון, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני גואל פינטו. עכשיו נמצא איתנו הדוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי תיאורטי ומומחה בתורת המיתרים. שלום לך בועז, תודה רבה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
מהו פיזיקאי תיאורטי?
פיזיקאי תיאורטי הוא פיזיקאי שעוסק בפיתוח תיאוריות פיזיקליות או השלכות של תיאוריות פיזיקליות, בניגוד לפיזיקאי ניסיונאי שבודק, בגדול שעורך או מנהל ניסויים בשביל לבחון תיאוריות.
אתם בעצם המשוררים של הפיזיקה, אתם מדמיינים דמיונות.
אנחנו מדמיינים דמיונות שהם מטרתם להסביר את העולם, והם חייבים כמובן להסתמך ולא לסתות ממה שאנחנו יודעים, מהידע הקיים.
והפרופסור הוקינג שהלך לעולמו, הוא היה הפיזיקאי התיאורטי המוכר, המפורסם, הגדול מכולם?
אני לא חושב שהוא היה הגדול מכולם, בוודאי היה בין הגדולים, הוא היה במחצית השנייה, הוא היה מהגדולים במחצית השנייה של המאה ה-20, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את ה... אנחנו לא יכולים לשכוח פיזיקאים תיאורטיים גדולים כמו אייזק ניוטון, אלברט איינשטיין,
כמובן,
ג'יימס מקסוול, אבל בתקופה האחרונה, כן, הוא ללא ספק היה הידוע מכולם ובהחלט אחד הגדולים.
ובעולמות שלכם, העובדה שהוא היה כוכב רוק, זה גרם ככה להרמת גבה או הוריד מהערך כלפיו?
בשום פנים ואופן לא. אנחנו מעריכים את עבודתו של המדען, והוקינג עשה עבודה מאוד מאוד מרשימה, ואם כבר אז להפך, בקהילה המדעית אנחנו מאוד מעריכים אנשים שיודעים להביא את הפיזיקה לקהל הרחב.
כי זו באמת, בוא נגיד, הגאפ הזה, הפער המאוד גדול, בין להשאיר את הידע הכל כך רחב שלכם במגדל השן, לבין באמת לנסות להביא אותו כמה שיותר אל בני האדם, אל בני התמותה.
אנחנו אף מדען שאני מכיר לא שומר על הידע בקנאות בצורה מכוונת, המטרה היא לפרסם. כמובן שיש מדענים שיותר חשוב להם להביא את הידע לקהל הרחב, ויש מדענים שפחות חשוב להם, אבל אף אחד לא מתנגד לזה. וכמובן שיש כאלה שיותר טובים בזה, וכאלה שפחות טובים בזה. וסטיבן הוקינג בהחלט הצטיין להציג את הפיזיקה לקהל הרחב.
כי במידה רבה, כשהוא מופיע במפץ הגדול, או בסטאר טרק, או במונטי פייתון, הוא עושה מהלך מדעי בהכרח. הוא מנסה להנגיש כמה שיותר, הנה תראו אותי, הנה תכירו אותי, אולי גם על הדרך תקראו קצת את קיצור תולדות הזמן, ואולי על הדרך תנסו להבין דברים אחרים שעד עכשיו פחדתם מהם.
נכון, ואולי על הדרך תבינו שפיזיקאי הוא בסופו של דבר בן אדם ככל בני האדם שהולך לעבודה כמו כל אחד מאיתנו, וזה נכון שהוא עוסק בתחומים שמצריכים הרבה מאוד לימוד בשביל להבין אותם, אבל בסך הכל אחד הדברים החשובים זה להבין שזה לא מגדל שן, והמדענים והפיזיקאים בכללם הם אנשים בסך הכל אנשים רגילים, וכל אחד ואחד מאיתנו, חוץ מלעשות פיזיקה, גם עוסק ב...
גם אוכל פופקורן בקולנוע.
גם אוכל פופקורן בקולנוע, וגם כן, וגם יוצא לרוץ, או מנגן בגיטרה, או מה שלא יהיה.
כמובן. מילה לסיום ברשותך, דוקטור. כמוהו, גם אתה מאמין באבמים, בחוצנים, בחיים אחרים, על כדורים אחרים?
מאמין זו מילה חזקה. אני מעריך שכיוון שהיקום שלנו הוא מאוד 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 גדול, מאוד סביר שאנחנו לא החיים היחידים ביקום הזה.
טוב, נאמר תודה לדוקטור בועז קרני הראל, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, יום טוב.
ועכשיו איתנו הפרופסור רנן ברקנה, ראש החוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, תודה רבה שאתה איתנו.
שלום, בוקר טוב.
אם צריך לשים את האצבע על הדבר האחד, המיוחד, שאוקינג הביא לעולם, מהו?
אז תראה, יש את הסיפור של פיזיקה המדעי ויש את הסיפור האנושי. מבחינה מדעית, לא ספק הרעיון שלו שבנה על רעיונות קודמים של יעקב בקנשטיין בנושא, של קרינת הוקינג שמגיעה מחורים שחורים, שעד אז חשבו שהם שחורים, וזה היה ההוכחה סופית שיוצאת איזושהי קרינה מחור שחור, מחורים שחורים, וזה הסביר הרבה מאוד דברים והוביל להמון התפתחויות בפיזיקה. לצערו של הוקינג, הקרינה הזאת שהוא ניבא, היום קוראים לה קרינת הוקינג, היא מאוד מאוד חלשה, אז לא נראה שיש אפשרות לצפות בה ישירות, בגלל זה הוא לא קיבל פרס נובל.
ואם לא לצפות בה, אז גם לא להוכיח אותה.
שוב, אפשר להוכיח אותה מבחינת הפיזיקה, זה נחשב למשהו מוכח, למשהו שחייב להיות נכון מבחינת הפיזיקה שאנחנו מכירים, קומבינציה של תורת היחסות הכללית של איינשטיין, יחד עם המכניקה קוונטית שמתארת את העולם המיקרוסקופי. זה היה שילוב מאוד מיוחד, זה האזור של הפיזיקה שאנחנו לא לגמרי מבינים את השילוב הזה בין היקום הגדול לבין החוקים המיקרוסקופיים, אבל הוקינג הצליח למצוא שילוב כזה שכן אפשר להוכיח מהפיזיקה שאנחנו מכירים, עד כמה שניתן להוכיח, אבל עד שיגיעו את הצפיות. אבל זה כן נחשב משהו מוכח, אבל הוביל הרבה מאוד שאלות שעד היום הן לא לגמרי סגורות בפיזיקה, ומה קורה בחורים שחורים, כיוון שהם מוצאים קרינה לפי הוקינג, אז בסופו של דבר הם אמורים להיעלם, ויש עם זה הרבה מאוד בעיות, איפה נעלם כל מה שנכנס לחור השחור. אבל אז זהו, זה מבחינה מדעית. אפשר גם להזכיר את הסיפור האנושי, שהוא היה מאוד מאוד מיוחד.
אבל עוד לפני שניכנס רגע ברשותך אל הסיפור האנושי, בעצם התגלית הגדולה ביותר שלו הייתה מתי? נגיד בשנות ה-70, לפני 40-50 שנים?
כן, אבל הוא היה מאוד...
ומאז מה קרה?
תראה, מה שקרה עם זה, שוב, זה אחד הרעיונות הכי מהפכנים שעזר להוביל עוד הרבה שאלות של הקומבינציה, איך מגיעים לחוקי הפיזיקה האולטימטיביים, שזה מה שמחפשים, איך לשלב את תורת היחסות של איינשטיין שמתארת את היקום בגדול, את כוח המשיכה, לבין המכניקה הקוונטית שאומרת איך העולם המיקרוסקופי מתנהג, ואיך כוחות אחרים שהם לא כוח משיכה, איך הם מתנהגים. והתורות האלה הן מאוד מאוד שונות וקשה מאוד לשלב ביניהם. אז הוקינג עזר, הצעד שלו היה, התגלית שלו הייתה צעד מאוד גדול לכיוון השילוב הזה. אבל הוא המשיך להיות אקטיבי בהרבה מאוד דברים על קוסמולוגיה, על תיאור המפץ הגדול ועל תכונות היקום. אבל הוא עבד בתחומים כאלה שמאוד תיאורטיים, וחלק מהדברים הם ספקולטיביים ועד היום לא לגמרי מוכחים, אבל היה לו הרבה רעיונות מאוד מאוד יצירתיים והיה בהחלט מוביל בתחומים האלה.
המקום הזה של המחקר בתוך הדמיון, בתוך המחשבות, בתוך התיאוריה, התיאוריה של הכל, כמו שקראו לסרט שנעשה על חייו, היא קלה יותר או קשה יותר?
תשמע, צריך לזכור שבכל זאת אנחנו מדברים על מדע ועל פיזיקה, זה מדע מאוד מדויק, כן יש חוקים שאנחנו יודעים שעל בסיס הניסיון שלנו מכל מה שכן חקרנו במעבדות ובתצפיות, אז כן יש דרישות מאוד נוקשות מכל פיזיקה שאתה מנסה, אתה לא יכול סתם לדמיין.
אתה לא יכול, אני לא יכול עכשיו בשידור להגיד לך, אני חושב שהעולם הוא לא גלים גלים, אלא הוא ריבועים ריבועים צבועים בצבע אדום, ויש עליהם חרוט בצבע כתום. לא יכול להגיד את זה.
נכון, כי בדרך כלל כל רעיון חדש שתחשוב עליו, תוך שנייה אפשר יהיה להוכיח שהוא לא נכון לפי דברים שאנחנו כבר יודעים. אז זה מאוד קשה, אנחנו יודעים הרבה מאוד, אז מאוד קשה מזה לעשות איזושהי אקסטרפולציה ולחשוב על רעיונות חדשים ותחומים שעוד לא חקרנו. אז בזה הוקינג היה מאוד טוב, למרות ששוב פעם, זה היה הרבה מהרעיונות שלו היו ספקולטיביים, ולמשל הוא עשה הרבה התערבויות עם פיזיקאים מפורסמים, וברוב המקרים הוא בסוף לא צדק והודה שההתערבות הייתה נכונה בצד השני דווקא.
ובעולמות שלכם לטעות זה סבבה?
כן, תראה, אנחנו מדענים, אנחנו בסופו של דבר, התצפיות והתפתחויות חדשות, רעיונות חדשים הם מה שקובעים, אין שום בעיה, נותנים הרבה מאוד כבוד למי שמעז לדמיין ולחשוב על דברים חדשים, מהפכנים אולי, כן, בהחלט.
זאת אומרת, להגיד טעיתי, להגיד התיאוריה שעבדתי עליה 10-20 שנים, לא מחזיקה יותר מים בשנים בהם אנחנו חיים.
זה הבסיס של המדע, אנחנו לא... זה לא משנה אם הוקינג מפורסם או לא, מה שמשנה זה בסופו של דבר איך ההתפתחויות במדעיות מוכיחות אם הוא היה צדק או לא.
הוא המשיך עד יומו האחרון לפרסם ניירות?
כן, עד השנים האחרונות הוא היה מאוד אקטיבי, גם באופן פומבי, כן, לדחוף כל מיני פרויקטים חדשים, כמו לפני שנתיים, אז קולגה שלי, אבי לייב, שהוא ראש המחלקה לאסטרונומיה בהרווארד, הוא הוביל את יחד עם הוקינג ועוד אנשים את הרעיון הזה לשלוח מילי חלליות, ננו חלליות לכוכב הכי קרוב מחוץ למערכת השמש. אז הוקינג המשיך בהופעות פומביות ולדחוף את המדע, וגם לעשות, כן, גם לכתוב מאמרים מאוד פרובוקטיביים, עד ממש הרגע האחרון. כן, למרות הנכות הקשה שלו, כמובן.
שזה כמובן קשור אל העניין האישי, הסיפור האנושי שעליו רמזת בתחילת דבריך. הפרובוקציה, היא הייתה חלק מהניירות שלו תמיד.
כן, זה בהחלט נכון, והוא אהב לעשות ככה רעש תקשורתי, אבל זה, אז מבחינת התקשורת, קודם כל, אז הוקינג עצמו הפך לסלב באופן קצת מוגזם, שזה היה גם קשור לסיפור האישי, זה הנכות, זה שהוא מצליח להיות פיזיקאי מוביל למרות הנכות הקשה, זה בהחלט הישג גדול אנושי ומגיע לו כל הקרדיט על זה, אבל זה גרם לאיזשהו פרסום יתר, זאת אומרת, הוא היה באמת אחד הפיזיקאים החשובים בעולם, אבל בוא נגיד, לא ברמה של איינשטיין, הוא לא יצר תמונה חדשה של העולם, זה משהו שרק איינשטיין וניוטון זכרו בהיסטוריה לעשות. אז הייתה איזשהו סלבריטיות מוגזמת קצת בגלל המחלה שלו, בגלל ההישג הזה.
אני אפס שומע בין המילים שלך שהעובדה שהוא היה כוכב רוק מפריע לך קצת.
לא, אני לא יודע אם זה מפריע לי, אבל אני חושב שלפיזיקאים, למשל שהפיזיקאים אחרים שהתחרו איתו, לפעמים זה קצת הפריע להם, שהוא לא היה הרבה בשיעור קומה מעל כל שאר הפיזיקאים, אבל ככה הוא נתפס בתרבות הכללית. אבל דבר אחד שזה הוביל, זה שלפעמים הוא אמר באופן נחרץ, הוא אמר, דיבר על דברים שהם בעצם היו ספקולטיביים, אבל בתקשורת זה התקבל כאילו עכשיו כולם מבינים וכולם מסכימים, בגלל שהוקינג אמר משהו. זה לא היה תמיד נכון, הוא אהב במיוחד לדבר על נושאים לא לגמרי מוסכמים ולא ברורים.
נהדר. טוב, נהדר, אולי זה מה שהפך אותו למשהו. נאמר תודה לפרופסור רנן ברקנה, ראש החוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך שהיית איתנו. איתנו עכשיו הדוקטור נעמה חרית יערי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום נעמה.
בוקר טוב.
האיש הצליח באמת לגעת כמעט בכל דבר, אפילו בספרי ילדים.
נכון. הוא כתב ספרי ילדים ומשותף עם ביתו, עם לוסי. האמת שבאמת גם הספר הראשון שלו, שלא היה ספר ילדים, אבל ספר של מדע פופולרי, ספר המפורסם, קיצור תולדות הזמן, גם כספר פופולרי היה ממש רב מחר, ספר מצליח מאוד.
כי אנחנו מדברים על ספר טוב במיוחד, או כי העובדה שהדמות המאגית הזאת היושבת על כיסא גלגלים, הגוף שאינו עובד אבל המוח שלא מפסיק לעבוד, היא זו שמשכה את תשומת הלב והעין של ההורים?
לא, אני חושבת שגם הספר הוא טוב במיוחד, הוא כתוב בצורה כזאת שגם כאלה שאינם פיזיקאים, בוודאי מדענים נגיד שהם לא מהתחום הספציפי שלו, כן התחברו, לפחות אני יכולה להגיד מניסיון שלי ושל חבריי באותה תקופה, שכן מאוד התחברנו לספר, כאילו כספר, אבל כולם, כל חברה, גם כאלה שלא למדו פיזיקה, זה היה הספר. אני חושבת שזה יפה, זאת אומרת שספר שנוגע בשאלות מדעיות כל כך סבוכות מצליח להיות ספר שהוא רב מחר וכיף לקרוא אותו. אז כך שאני חושבת שהוא כן היה בו את המשהו הזה שמנגיש מדע, מדבר על
כמובן.
מדע.
כמובן. עכשיו, לא רק, שהוא הנגיש מדע בכל דרך שהוא יכל, בעיקר בדרך מאוד מאוד פופולרית, אם זה בהופעות בסדרות טלוויזיה, אם זה אפילו נכון. עם קיצור תולדות הזמן, אבל הוא זה שבעצם שבר, ואולי במידה רבה היה המדען האמיתי שאומר, אתאיזם, אתאיזם, אתאיזם.
נכון. זה, קודם כל, אני, זאת אומרת, אני מאוד אהבתי לשמוע גם את הדעות האלה שלו, כי הוא דיבר אותם כאדם חושב. אדם, הוא לא דיבר, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אמונה, בפרט על אמונה, גם אם אנחנו מדברים מהצד הדתי וגם מהצד, נאמר, האנטי-דתי, יש המון להט והמון התלהמות ו... המשפטים הם, יש בהם איזשהו סוג של אלימות, משהו נורא מאוד אלים, מאוד חזק, מאוד משליט את דעתך. אני חושבת שהוא עשה את זה בצורה אחרת. הוא היה מאוד אנטידת, זאת אומרת, אתאיסט גמור, אבל המשפטים שלו היו, גם משפטים שעוררו התנגדות רבה, בעיניי היו מאוד רכים. כלומר, הוא אמר, נגיד שהוא טען, למעשה הוא חשב, זאת אומרת, דעתו הייתה שאין אלוהים. הוא לא אמר אין אלוהים, הוא אמר אנחנו לא נדרשים לאלוהים כדי להסביר את חוקי היקום. זאת אומרת, משהו מסוג זה. אני חושבת שזה משפט שאפשר ללמוד ממנו הרבה, כל אדם לעצמו, על איך, על מה להגיד גם כשאתה משוכנע בדעותיך. זאת אומרת,
הדרך בה את אומרת.
כן, אני חושבת שהדרך שאני מאוד התחברתי לדרך שבה הוא היה אתאיסט. זאת אומרת, הדרך ש... הוא אמר, יש לי דת, היא פשוט לא, יש לי אמונה, לא דת, סליחה, יש בי אמונה. היא פשוט לא האמונה שיש באחרים, ואני כדי להסביר את למה אנחנו פה ואת חוקי היקום, לא נדרש לקריאטור,
ליוצר.
ליוצר, בדיוק, כדי להסביר את זה, ואני חושבת שגם זה יפה.
ואולי דווקא דמותו היא זו שאפשרה לו לומר דברים שאנשים אחרים לא יכלו לומר?
אני חושב, מאוד יכול להיות. תראה, אני המון פעמים, לאורך השנים, אני שמעתי אותו, אני כבר לא זוכרת מתי זה היה, אבל זה היה באוניברסיטה העברית, הייתי הרבה הרבה יותר צעירה, עמדנו ממש בתור ארוך, היה נורא חשוב להיכנס לאולם, והיו כאלה שכמובן נשארו בחוץ, הייתי נורא מבסוטית מזה שאני הצלחתי להיכנס לאולם אחרי כל השעות של הציפייה.
את עכשיו הולכת לעשות לי המנוח ואני, נכון?
מה?
את הולכת לעשות לי המנוח ואני.
ממש היה מין... ואחר כך אבל אמרתי לעצמי, הרי הוא דיבר דרך מכונה. הוא ישב על במה שהייתה מרוחקת ממני מאוד.
כן.
היה שקט גמור כמובן באולם, ואמרתי איך, זאת אומרת, אז מה הפריע לי בעצם לשבת ולשמוע את ההרצאה שלו?
בבית, בסלון.
או בבית, בסלון. אבל העובדה שהוא כן הצליח, זאת אומרת, היה לו כוח מהפנט. אני חושבת שאי אפשר, ואני חושבת שזה כן בגלל מי שהיה הוא, זאת אומרת.
טוב, הוא היה רוקסטאר, זה כמו ללכת לשבת בבית ולראות את סטיבן טיילור, או לראות את סטיבן טיילור בהופעה.
נכון.
הוא היה כוכב רוק.
וגם באמת להעריך את העובדה, שבגיל 20 אמרו לו שכמה יש לו...
שנתיים.
שנתיים, שלוש לחיות, והוא יצר ולמד ועשה המון 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 דברים, עם גזר דין מוות הזה מרחף למעשה כל החיים.
שזה מעניין, אפרופו הרישה שאמרת, אולי, את יודעת, אולי העובדה שהוא נשאר, יש שאומרו שהעובדה שהוא הלך לעולמו בגיל 76, אחרי שחשבו שהלך לעולמו בגיל 25, מוכיחה שיש אלוהים. יש כאלה שאולי אומרו שהיא מוכיחה שאין אלוהים. נאמר תודה לדוקטור נעמה חרית יערי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה.
ועכשיו נמצא איתנו הפרופסור אבי אורי מהמרכז הרפואי השיקומי רעות בתל אביב. שלום.
בוקר טוב.
שלום אבי, תודה רבה לך שאתה איתנו. סטיבן הוקינג הלך הלילה לעולמו. החיבור שלך איתו?
החיבור. בסתיו 1990 הייתי בשבתון קצר, היינו כולנו עם משפחתי בקמבריץ' באנגליה, ובבית חולים אדנברוק במחלקה שיקומית, וידעתי שכמובן סטיבן הוקינג שהיה כבר כאז כוכב תקשורת וכוכב בינלאומי, אבל גם נכה קשה, ואני כמובן קבעתי איתו, לא פשוט היה פגישה, והוא קבע לי במחלקה לפיזיקה ומתמטיקה בעיר, קצת רחוק מבית החולים, פגישה, ואשתי ואני הגענו, הוא אמר בדיוק ב-5 o'clock tea.
שלא תאחרו.
בדיוק, אז באנו כמובן חצי שעה לפני הזמן, והם מצוידים במצלמה, ואחר כך אשתי צילמה אותי איתו, והוא הקציב לי 20 דקות, ואת השאלות הוא רצה בפקס.
עוד לפני שהגעת.
ברור, כמה שבוע לפני שהגעתי, כבר הכל היה 20 דקות, כל השאלות, מה אני רוצה ממנו. משום שעל חורים שחורים אני לא יודע לדבר, ועל פיזיקה ועל אסטרונומיה ואני לא יודע מה. ואמרתי, לא, אני שיקום ואני רוצה לדבר איתך כנחה, אתה וסביבתך, איך אתה מתמודד וכו'. באותו שבוע הוא התראיין לטיימס, לסנדיי טיימס, הלונדוני, איפשהו הביע, הייתי אומר מין, לא מצוקה, אבל מין אכזבה מזה שהוא לא מקבל נובל. אני חשבתי, תראה, נובל, הוא לא המציא כלום, הוא פיתח תיאוריה שאף אחד, אני חושב, לעולם לא יוכל להוכיח. איש מפורסם, גם פרסם את הפיזיקה וכו'. הכל בסדר, אבל נובל. טוב, בכל אופן התייסרנו.
הבן אדם רוצה נובל, מה תגיד לו?
בסדר גמור.
הוא רוצה נובל, אבי.
אבסולוטלי. כנראה שנובל, כמו פרס ישראל, יש איזה לובינג.
כן.
בכל אופן, האיש לא היה צריך את זה. האיש היה באמת עם כבוד בכל העולם.
אז קח אותנו על כנפי הדמיון. אתה יושב מולו, אתה יושב מול הפרופסור סטיבן הוקינג, רעייתך לידך. אני מניח שהרגל שלך קצת רועדת. מה קורה שם? איזה טעם יש לתה? והאם היו עוגיות בצד?
תשמע, קודם כל, ה-20 דקות הפכו לשעה ו10. עכשיו, התקשורת איתו לא פשוטה. אתה מדבר, שומע, רואה, אבל הוא רק שומע ורואה. הוא לא יכול לדבר. התקשורת איתו... דרך אגב, הוא ישב על כיסא שאייזיק ניוטון ישב 300 שנה לפניו, כן? זה לא צחוק, זה, אני חושב, כבוד גדול. זה אולם המרכזי של הפקולטה למתמטיקה ופיזיקה, על הקירות מסביב, אז גם כן מסתחרר מזה תמונות של כל הנובליסטים, אנשים מפורסמים ב-300 שנה האחרונות, או משהו כזה בקמבריץ'. והוא יושב עם הראש מוטה, כמו שכולם מכירים, ויש לו מכונה, יש לו כיסא גלגלים, שהכיסא גלגלים ממונה על ידי מצבר גדול, שמפעיל גם מחשב. עכשיו, יש לו קייבורד גדול מולו, מכל גופו, הדבר היחידי שהוא היה יכול לעשות זה למצמץ, ולהפעיל שתי אצבעות ביד
כמובן, שמאל. כמובן.
זה הכל. וכך הוא מתקשר.
כמובן את כל זה אנחנו מכירים מכל באמת הסדרות שהוא הופיע בהם וכאלה. תן לי את ההיילייט מהשיחה שלכם, אבי.
א', בידוד. תחושה של בידוד שאומנם הוא מפורסם, אבל בגלל נחותו, והיא יכולת לתקשר בצורה מהירה וברורה, אלא רק דרך האלקטרוניקה המתוחכמת שהייתה לו, ובכל זאת יש חיץ בינו לעולם. הוא היה בארץ, אני חושב, הוא אמר לי פעמיים, מסר לי שאני מסור דש לכל מיני פרופסורים לפיזיקה, שאני כמובן לא מכיר, הוא היה גם בתל אביב, גם בירושלים. כמובן שהוא היה יכול לשלוח את הטייפ, אז לא היה עוד מחשב, זאת אומרת, לא היה את אינטרנט בציבור, אבל הוא היה מקליט את זה, כן? מקליט ומקליט את זה, והיה יוצא קול סינתטי, מתחתי או בכתב על פני הקיבורד, או על פני המחשב. אז התקשורת היא איטית מאוד. דבר שני, הנושא של, עוד לפני שנכנסנו, אסיסטנט שלו נתן לנו להכין, שנהיה מוכנים, כמה מאמרים שהוא כתב על נכותו, שיש לי עד היום. אביו היה רופא כללי.
כן.
והוא לקח אותו כשהוא היה בן, אני חושב, 20 או משהו כזה, להתייעצות מהמחלה.
כן.
והוא סחב אותה באמת מעבר לכל דמיון, משום שבדיוק שהיינו, הוא גירש את אשתו ואמר, תחי את חייך, והוא ניסה עם האחות האירית, הג'ינג'ית, שראינו אותה וטיפלה בו, ובעצם הרבה ההישרדות שלו, הוא הביע את זה, היא תודות לטיפול המסור.
כמובן. ואתה יודע, אי אפשר שלא לחשוב ככה בשעה שאנחנו גם מציינים במשדר הזה תרומתו הרבה לעולם, להיסטוריה, למדע, אבל אי אפשר שלא לחשוב עם המוח היפה הזה כל כך, ה-beautiful mind הזה, שנתן לעולם את תיאוריית הפיזיקה, אולי מהחשובות בהיסטוריה של המדע, אילו רק היה מפנה את מוחו לתרופה אולי, ללו גריג, למחלה בה הוא עצמו היה חולה. אולי הדברים היו נראים אחרת.
מאוד יכול להיות. אתה יודע, דבר נוסף, הוא כמובן לא נכה יחידי שפורה ויוצר, ויש שורה ארוכה לאורך ההיסטוריה. המחלה הזאת באמת כותלת הרבה יותר. אנשים בממוצע לא שורדים כל כך הרבה שנים עם מחלה כל כך קשה. אני לא, דרך אגב, הוא בעצמו כתב את זה, סר וולטון שראה אותו, מגדולי הנוירולוגים האנגלים, שגם היה בארץ, יש הבחנה מבדלת, אתם אומרים לו גרינג, ה-ALS, יש כמה וריאנטים. הווריאנט שלו תקף אותו בגיל צעיר מאוד, ובאמת היה לו מה שנקרא פיום קנה, היה לו חור בקנה, דרכו היה נושם, לפעמים מונשם. דבר יחידי שאני יכול עוד להגיד,
כן, מילה לסיום.
לקראת שבאמת השיחה התארכה וכולי, רצינו לעזוב, אז הוא אומר, הוא כתב לי, כן, על המחשב, I hate this machine. אמרתי לו, פרופסור הוקינג, למה אתה שונא את המכשיר? זה הדרך שלך גם לכתוב פיזיקה, גם מאמרים, גם ספרים, וגם לתקשר. אז הוא אומר, it has a bloody American accent.
נחמד. הפרופסור אבי אורי, מהמרכז הרפואי שיקומי רעות, תודה רבה לך שהיית
איתנו בבוקר.
ועכשיו איתנו הפרופסור חיים רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית. שלום חיים, תודה שאתה איתנו.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
ב-2006 אתם מביאים אותו ארצה, את הפרופסור הוקינג. איך, האם סביב כל זה, האם מאחורי הקלעים, היה איזשהו מבצע צבאי ענק שאפשר לספר אותו למאזינים שלנו?
אני חושבת לא עוסקת בענייני צבא. הברכת ארגונית גדולה, אבל לא, שום דבר צבאי לא היה ברקע, כן, להביא אותו. לא סיפור קל, הרבה מאוד ארגון מסביב, שינויים טכניים, טכנולוגיים, כל מה שהיה כרוך בהבאה של בן אדם נכה, ולהביא את דבריו, שבאמת שפכו אור לעיני ציבור ענק של לא רק ירושלמים, באו מכל הארץ.
כמובן, כמובן.
אנחנו אז פתחנו את האולם הגדול של האוניברסיטה העברית בהר הצופים את אולם עצמאות מקסיקו, אני לא זוכר אם זה 1600 איש או 1800 איש, מהר מאוד נאלצנו לפתוח עוד שני אולמות ולשים מסכות מקבילים, מסכים מקבילים, מכיוון שגם על המדרגות כבר לא היה מקום.
אפשר להניח גם שרבים חיכו בחוץ?
כן, 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 כן. זה היה מין התרוממות רוח כזאת, אתה יודע, גאון, הגיע גאון, אין... זה בכלל לא הייתה שאלה כשהיית שם, שמעת אותו מדבר, הוא עלה על הבמה, ראית את הדמות הקטנה הזאת על הבמה הגדולה, ובעצם העובדה שישב לכיפה, אז היה דמות עוד יותר קטנה, הוא לא מסתובב, הוא לא הולך, הוא לא זה, הוא יושב רחון, עם העין נעוצה במסך, ובאמצעות הזאת שהוא דיבר כמו שהסבירו מקודם, ומקסים. פשוט מהפנט
את היה הקרה. קשה להביא אותו לישראל, כי אנחנו יודעים שבשנתיים האחרונות הוא חבר למי שבחרו להחרים את מדינת ישראל.
בוא נגיד שהוא עבר אז במסגרת מאמץ נגד החרם במדינת ישראל.
אז הוא היה במאמץ נגד החרם?
הוא בא במסגרת המאמץ של האוניברסיטה העברית ושל הקולגות שלי מהאוניברסיטאות האחרות בארץ ושל שוחרי האוניברסיטה באנגליה ושל אחרים, הביא אותו, להפך, כשהוא דיבר, אז הוא דיבר בהחלט על המדע הישראלי, על
הערכתו הגבוהה. אז מה השתנה, אם נוכל לדמיין ככה יחד?
אני לא יודע לענות, לא יודע, נפש האדם יבינה.
כמובן, מפתיע עד מאוד. טוב, אנחנו נאמר תודה לפרופסור חיים רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. עכשיו אנחנו עם איש כאן תרבות, ערן מנער, מגיש האסקט מנער הזמן, שהוא זה שיספר לנו בעצם על דמותו של הוקינג, של הפרופסור סטיבן הוקינג, בתרבות הפופולרית. כי כידוע לכם, אולי לא קראתם ניירות מדעיים של הוקינג, אבל ראיתם אותו במפץ הגדול, ראיתם אותו בסטאר טרק, ראיתם אותו במונטי פייתון, ראיתם אותו במקומות שונים. שלום ערן.
מעניינים.
תודה רבה שאתה איתנו. לצדך, כאן באולפן נמצא איתי איש כאן תרבות נוסף, רז חסון. שלום רז.
היי שלום.
ואתה הרשת כולה אבלה על לכתו של פרופסור הוקינג. נתחיל איתך דווקא רז, אמור לנו אנשים ברשת שמתאבלים על
מותו. אז זהו, כשאנחנו אומרים אנשים ברשת, אנחנו באמת מתכוונים קודם כל באמת לאנשים שרובם אנונימיים, שבאמת מכירים את פועלו ואת המוכרות שלו ובאמת סופדים לו, אבל מבחינת אושיות מפורסמות רוב העולם עדיין לא התעורר באמת לידיעה הזו. בינתיים אנחנו מביאים את הציוצים שפרסמה סוכנות החלל האמריקנית נאסא, שכותבת, זוכרים את סטיבן הוקינג, שגריר המדע, התיאוריות שלו פתחו יקום שלם של אפשרויות שאנחנו והעולם עוד חוקרים ונחקור, מי ייתן ותמשיך לרחף כמו סופרמן באפס כוח משיכה, כמו שאמרת לאסטרונאוטים שלנו בתחנת החלל בשנת 2014.
שזה באמת, הם כמובן מתכוונים לאחת התמונות המפורסמות ביותר של הוקינג, שבאמת הוא רואים אותו עם חיוך מאושר לגמרי, מרחף לו בתמונה, באמת תמונה נפלאה. גם מיאם ביאליק, הכוכבת של המפץ הגדול, גם היא ספדה למותו של הוקינג, שהשתתף בכמה וכמה פרקים של הסדרה הזאת.
נכון. ויש לנו עוד כמה ציוצים מפתיעים דווקא מכיוונו של סטיבן טיילור, סולן אירוסמית, שכתב, אתה מכיר את היקום טוב מכל אחד מאיתנו, ועכשיו אתה נמצא בחלק אחר ורחוק שלו. שינית את העולם והותרת עליו את השפעתך, גאון יוצא מגדר הרגיל שלא נשכח כל כך מהר. אין סוף תודות לך וברכות למשפחת טוקינג, ואפילו קורטני לאב קוביין פרסמה.
למה אפילו? למה לא? אוקיי.
לא יודע, זה קצת
מפתיע. לא, העולם כולו נשבע לרגליו של האיש הזה.
היא פרסמה הציטוט שלו, שאמר פעם סטיבן הוקינג, האויב הגדול ביותר של הידע אינו הבורות, אלא אשליית הידע.
נחמד, נחמד. ערן, אנחנו איתך, כמו שאמרתי, הוא היה כוכב רוק, הוא היה כוכב תרבות אמיתי, הוא השתתף במפץ הגדול, במונטי פייתון, בסטאר טרק, באינסוף סדרות, היה חשוב לו להופיע בסדרות האלה, אולי כדי להפך לסלב בעצמו, אולי כדי באמת להנגיש את המדע שלו, אכן?
כן, תראה, האיש היה שטוטניק גדול, זאת אומרת, מעבר לזה שהוא היה כוכב פיזיקה עולמי, הוא היה שטוטניק די רציני, אנחנו רואים תמונות שלו עוד מנבחרת החתירה באוניברסיטה, הוא, אגב, באחת החתירות שלו, ככה הוא הובחן בעצם, הסימנים הראשונים הופיעו, הוא היה חותר בנבחרת.
אוקיי.
והוא באמת, גם בתמונה הזאת, הוא מופיע כמשתתה די גדול, זאת אומרת, הוא עומד שם, עושה את התנועה מטפחת או משהו כזה באוויר, וכנראה שהיה בו את הרצון הזה להיות סטאר כלשהו. כי אחרי שהספר של קיצור תולדות הזמן עובד לטלוויזיה, ב-93, הוא ממש מביע רצון להשתתף בסטאר טרק. אחד מהסרטים האלה, לנרד נימוי, שידוע כספוק לכולם, שומע את הדבר הזה ועושה את החיבור המתבקש, והאיש מגיע להשתתף באחד הפרקים של הדור הבא.
נהדר.
ועושים לו סט ככה, סיור על הסט, ומציגים לו את האולפן ואת העובדים וכאלה, ואז הוא עובר ליד מה שנקרא וופקור, המנוע של ספינת החלל, והוא עוצר ככה, ואומר בקול הממוחשב שלו, אני עובד על זה. אני בדיוק עובד על דבר כזה. הוא יושב על כיסא הקפטן, הוא ביקש לשבת, הוא היה מין כזה. אגב, הוא האורח היחיד בסטאר טרק שגילם את עצמו. היו עוד הרבה אורחים לאורך ההיסטוריה, אבל הוא היחיד שגילם את עצמו, דאטה, אם כולם מישהו זוכר או לא זוכר, האנדרואיד האולטימטיבי, משחק פוקר עם כמה דמויות הולוגרפיות, עם איינשטיין, עם ניוטון, כל מיני כאלה, ועם הוקינג שבאמת משחק את עצמו.
אכן נמצא שם.
עכשיו, בעקבות ההופעה הזאת, הוא ממשיך, זה כאילו פותח עוד צוהר גם על עולם שלם של הופעות טלוויזיוניות גדולות, לא רק בטלוויזיה. הוא למשל משתמשים בקול שלו בשיר של פינק פלויד, ב-Keep Talking. הוא הופיע במשפחת סימפסון 4 פעמים. הוא הופיע בפיוטרמה גם 4 פעמים. הוא השתתף ב-15 סרטים וסדרות גם. שיחקו אותו בעוד 4 סרטים וסדרות. הוא היה באמת כוכב גדול, אבל הכי גדול, זאת אומרת, מבין כל ההופעות שלו, זה באמת היה בתיאוריית המפץ הגדול, שם הוא הופיע לפחות 7 פעמים שאני זוכר. והוא היה איש, יודע מה, הקול שלו, הקול המתחתי הידוע.
כן, טוב, הוא היה האיש היחיד שהצליח לגרום לשלדון קופר להתעלף במהלך אחד הפרקים.
זה נכון, יותר מההתרגשות אפילו על חתיכת ה-DNA שהייתה לו של לנרד נימוי.
זה גם נכון. מילה אחת נוספת, אירן?
אני יודע מה, הוא היה גם זמר. זה היה מוזר קצת, במופע האיחוד של מונטי פייתון הוא שר את שיר הגלקסיה הידוע, שמסביר את המבנה של אני יודע מה, של היקום קצת, זה היה קצת מוזר לשמוע אותו שר, אבל עם הקול המונוטוני שלו זה היה נחמד, והוא היה גם, לא הרבה יודעים, אבל הוא גם היה מפרסם. כל מיני מוצרים, המוביל שבהם היה כיסאות גלגלים.
כמובן, כמובן.
כן, כן.
נאמר תודה לרן מנער, איש תודה. כאן תרבות, מגיש מנער הזמן, גם ברדיו כאן תרבות וגם בהסקטים. תודה רבה לך, אירן, שהיית איתנו הבוקר.
תודה.
אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שהוקדשה כולה לפרופסור סטיבן הוקינג בעקבות לכתו מותו הלילה. תודה לכל מי שעשו במלאכה, תודה לענת אורי ורז חסון שערכו את המשדר, תודה לאלון מקלר שהיה על הביצוע הטכני, ותודה רבה לכם גם מאזינים יקרים. סטיבן הוקינג, בן 76, הלך הלילה לעולם.